שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום שלישי של השבוע, יום שלישי פעמיים כיתו, ובאולפן אני איתן אבריאל. אז שורה ארוכה של בכירים, החל מראש הממשלה נפתלי בנט, דרך שר האוצר אביגדור ליברמן ושר המשפטים גדעון סער, הציגו היום את החזון שלהם למלחמה בבירוקרטיה ובמה שהם רואים כעודף רגולציה. אבל האם ההמלצה המרכזית שלהם, שהיא להקים רשות חדשה לענייני רגולציה, שתבדוק את הרגולציה, היא לא מהלך מיותר שעשוי בעצמו להתברר כעוד שכבה של רגולציה? סמי פרץ הפרשן ואני ננסה לנתח את הדוח בין 160 העמודים שהשרים הניחו הבוקר על השולחן. את האסון של הפקקים בכבישי ישראל אין איש שכבר לא מכיר, והנתונים החדשים שמפרסם משרד התחבורה על המסירות של הרכבים החדשים במחצית הראשונה של השנה מאשר בדיוק את מה שכולם מרגישים. יש הרבה יותר מכוניות על אותם כבישים. במחצית הראשונה של שנת 2021 נמסרו כמעט 184 אלף מכוניות חדשות, נתון שהוא שיא חדש ועלייה של 54% ביחס לשנת 2020 שהייתה שנת הקורונה, אבל גם עלייה של 16% ביחס ל-2019. אנחנו נדבר על כל זה עם כתב הרכב שלנו דניאל שמיל כדי לנסות להבין מדוע עם ישראל ממשיך לקנות מכוניות בקצב כל כך מטורף. מערכת הבריאות נדרשת בימים האחרונים לחזור ולעסוק בתחלואת הקורונה, אבל גם בלעדיה היא מאוד לא רגועה. בחזית אחת, למשל, משרד הבריאות מתכונן למאבק התקציבי מול משרד האוצר, ואילו בחזית אחרת, קופות החולים נלחמות אחת בשנייה וגונבות אחת מהשנייה רופאים, מה שמשאיר ציבורים שלמים ללא רופאי המשפחה שליוו אותם במשך עשרות שנים. אנחנו נדבר על זה עם רוני לינדר, כתבת הבריאות. אנחנו מתחילים. סמי פרץ, שלום לך.
אהלן איתן, מה קורה?
בסדר, הסיפור הכלכלי הגדול של היום זו התוכנית הממשלתית הרחבה להרוג את הרגולציה בישראל. הייתה היום מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה, שר האוצר, שר המשפטים ועוד שרים בכירים אחרים. צפית בה, שמעת אותה, מה התרשמת?
באמת ראיתי את המסיבת עיתונאים, היה שם גם סגן השר אביר קארה, שהוא מאוד רלוונטי לעניין הזה, הגיע מתנועת השולמנים. אגב, רק מבחינת האווירה, התחושה הייתה שהם מאוד עייפים, גם ראש הממשלה, גם שר האוצר, נראים ככה עם מעט אנרגיות אחרי הלילה של חוק האזרחות, והאיש הכי אנרגטי והכי קריזמטי בפורום הזה דווקא היה אביר קארה, שבא מאוד נלהב. לעצם העניין, הציגו שם דוח של ועדה בין משרדית שעבדה לדבר הזה בחצי שנה האחרונה, כן, גם בתקופת הממשלה הקודמת, וגיבש בעל פני 148 עמודים תוכנית חדשה לרגולציה בישראל, שבעצם התכלית שלה זה לחתוך כמה שיותר רגולציה, לטייב אותה, להיפרד מרגולציות עבר ישנות ולא רלוונטיות, וגם לבוא ולבדוק בשבע עיניים כל רגולציה חדשה שרוצים להכיל פה בממשלה החדשה. יש לתוכנית הזו שני עקרונות, והעקרונות יש בהם משהו קצת ככה פרדוקסלי, תכף נתייחס לזה. העיקרון הראשון זה שהם רוצים לחוקק חוק שמסדיר את עבודת הרגולציה, והעיקרון השני זה להקים רשות לפיקוח על כל הרגולטורים.
אז תגיד לי, הרשות לפיקוח הרגולטורים לא תהיה רגולציה שתפתח על רגולציה?
בדיוק, אז החשש שלי זה שבבואם לעשות טוב הם כנראה הולכים לעשות רע, משום שגם להקים רשות חדשה שתבוא ותעשה בעצם כוח על הרשויות האחרות, וגם לחוקק חוק, זה אומר עוד כבלים, עוד חוקים, עוד מנעולים, ועוד פרוצדוריות ואינסטנציות שעוסקות בכל רגולציה שעושים פה. ולכן אני חושב שיש פה איזה פוטנציאל גם לבעיה. הם לכאורה לקחו דברים מכל מיני מקומות בעולם, שבהם יש מודלים שונים של רשויות פיקוח, אבל לטעמי בישראל המודל של בוא נוסיף עוד רשות ועוד חוק הוא לא מתאים, משום שעוד רשות ועוד חוק זה אומר עוד מאבקי כוח, עוד מאבקי טריטוריה, עוד בירוקרטיה ועוד גורמים שצריך לעבור דרכם, ומאחר ובישראל רמת שיתוף הפעולה נקרא לזה, רמת האמון בין השחקנים בזירה הממשלתית היא מאוד מאוד נמוכה, החשש הוא שיבוא מישהו עם רצון טוב, וגם לאחרים יש רצון טוב, רק שבמקום להתעסק ברצון הטוב, לייעל את העסק, הם יעסקו במלחמות יהודים כאלה שרק יכבידו על העסק.
תשמע, אני רוצה לדבר איתך שנייה על, על הדבר היסודי הזה שנקרא רגולציה והפחתת רגולציה או ביטול רגולציה. אף אחד לא מתווכח עם העניין הבירוקרטי. כאשר יש תהליך לא יעיל, עסקים, אנשי עסקים, כל מי שזה לא יהיה, גם ציבור, נדרש למלא יותר מדי טופסולוגיה, ויש לו יותר מדי בירוקרטיה, ודברים לוקחים הרבה זמן, אז כל ייעול של התהליך הזה הוא רצוי ומתבקש, אבל ניסו לעשות את זה גם קודם, ראוי להמשיך לעשות את זה הלאה. כשמדברים על רגולציה, יש כאן אולי איזשהו סוג של אי-הבנה. אם אתה לוקח רגולציה מסוימת ומבטל אותה, זה עדיין משאיר רגולציה אחרת. תמיד יהיו חוקי משחק כאלה ואחרים, והטיעון הזה שאני אבוא ואני ארוג רגולציה ואני אתן לעסקים את החופש הכלכלי, קפיטליסטי, לעשות את מה שהם רוצים, ככה יהיה לנו יותר טוב, יש איתו אי הבנה יסודית וגם בעיה. תראה, אני לוקח פה ציטוט של שר האוצר אביגדור ליברמן ממסיבת העיתונאים הזו שהזנת לה, והוא אומר ששיפור ברגולציה יביא תוצאות בתחום הפריון, הגברת התחרות, ואני מדלג קצת קודם, הפחתת יוקר מחיה. אז ניקח את הרגולציה הכי בולטת יש, שהיא הרשות להגבלים עסקיים, מה שקוראים עכשיו הרשות לתחרות. כל שתי חברות שמתמזגות במדינת ישראל צריכה לקבל אישור של הרשות הזו כדי לוודא שלא יהיה מונופול. זו רגולציה. אם אתה תבטל את הרגולציה הזו, אתה לא תביא להגברת התחרות ולהפחתת יוקר המחיה. הפוך, אתה תקטין את התחרות ותגדיל את יוקר המחיה. אז איך אנחנו יודעים מה זו רגולציה טובה ומה זו רגולציה לא טובה, ומי יכריע את זה למעט המקצוענים של כל תחום?
אז זהו, אז מה שצריך, אני חושב, זה קודם כל להגדיר מה המטרות של רגולציה, ואני חושב שהמטרות בפשטות זה להגן על בריאות הציבור, שלומו, ביטחונו, רווחתו, להגן על אינטרסים כמו יוקר מחיה, כמו פריון, כמו צמיחה, כמו קלות עשיית עסקים. יש הרבה דברים שאפשר להגדיר אותם שהם אינטרסים ציבוריים חשובים, ואז צריך להסתכל איזה מתוך אלפי או עשרות אלפי החוקים, התקנות, ההוראות, החוזרים והנהלים למיניהם, באמת משרת את זה, ואני חושב שאם יעשו עבודה טובה, אז יגלו שחלק מהדברים באמת משרתים את זה, וצריך לקחת אותם ולשמר אותם, אבל חלק מהדברים או שלא רלוונטי, או שהיה רלוונטי וכבר פחות, או שמייצר עלויות שלא מצדיקות את אותה הוראה, או שרלוונטי לקבוצות מאוד קטנות ולא לכלל הציבור הישראלי, ולכן כן צריך לעשות את הבדיקה, את הסריקה הזאת של סעיף סעיף, כדי לראות מה עומד ומשרת את המטרה, ומה סתם מכביד עליה שלא לצורך, ומה שמכביד עליה שלא לצורך, אפשר לבטל. אני לא בעד להתאהב בחוקים שמישהו חוקק בשנות ה-70 או ה-60 או ה-80, ושלא מתאימים למציאות העכשווית. אז אפשר לעשות את זה. זה נכון שאוסף החוקים האלה נבנה טלאי על טלאי, ולכן גם המציאות משתנה, הטכנולוגיה משתנה, אפשרויות משתנות, ולכן יש מקום לבוא ולבדוק מה מתאים לימינו אנו ומה לא מתאים. שוב, כשהמטרה היא, בוא נוריד את יוקר המחיה, בוא נגדיל את הפריון, בוא נאפשר ליותר עסקים לבוא ולהתחרות, כי היום בית עסק שאתה יודע, הוא רוצה לקדם משהו, הוא צריך לעבור דרך הרבה מאוד רשויות. למה שלא יהיה לו, אתה יודע, one stop shop כזה, מקום שבו אתה בא ואתה ממלא את כל הטפסים ואת כל הדרישות ממך, ואתה לא מתרוצץ בין עשרה גופים שונים
שוב פעם,
כדי לעמוד נכון. בדרישות.
אתה יודע, דיברנו על זה, אמרנו איפה שזה בירוקרטיה, איפה שזה תקלות של יעילות, זה זועק מאז ומתמיד שצריך ואפשר לייעל שם. אבל כאשר הכותרת שנבחרת על ידי משרד ראש הממשלה, ואני קורא פה את ההודעה לעיתונות, היא עושים סדר ברגולציה ומשחררים את העסקים, ואחר כך יש ראש הממשלה, שר האוצר ושר המשפטים מקדמים תוכנית לאומית להפחתת נטל הרגולטורי. לי, החשש שלי לפחות, אני שם אותו על השולחן, זה מריח כמו איזושהי אג'נדה ניאו-ליברלית טורבו, קצת אולי ברוח של תוכנית סינגפור של בנט, שהיום הוא ראש ממשלה, לשחרר את העסקים. מה זה אומר לשחרר את העסקים? עסקים משוחררים ממגבלות לעולם עשו בדיוק הפוך ממה שאנחנו רוצים ומה שאתה ציינת. הם הלכו ויצרו שווקים לא תחרותיים, הם הקטינו את התחרות, הם העלו את יוקר המחיה, הם הגדילו את הכוח הכלכלי שלהם מול מתחרים פוטנציאליים, ובסופו של דבר תמיד ידעו לקחת את הרגולציה, כמעט לא משנה מהי, ואיכשהו לנווט אותה לצרכיהם, כך שבעצם הם יצרו חסמי כניסה לחברות אחרות. האג'נדה של לשחרר את העסקים, דווקא אחרי 10 שנים האחרונות שבה ראינו רק עוד ועוד ענפים ועוד ועוד חברות משתלטים ומשתלטות על השווקים שלהם, זה נראה לי קצת לא תואם את הרוח הנוכחית, בטח לא מה שנושב מאירופה ומארצות הברית.
לא, אני לא מסכים איתך, איתן. הכוונה של התוכנית הזו היא לעסוק בעסקים קטנים ובינוניים, ולא בטייקונים ובגופים עסקיים גדולים ומונופולים. הכוונה היא פה לבית העסק הקטן, למפעל הקטן, לבית מלאכה קטן, למשרדים ולעסקים קטנים, כדי שהם יוכלו לבוא ולעבוד בצורה יותר יעילה, יותר זריזה ויותר תחרותית, וגם זה יאפשר ליותר אנשים להיכנס. היום הרבה מאוד אנשים אומרים לעצמם, מה אני צריך את הכאב ראש הזה של לעבוד מול 10 או 15 גופים? אם רק ישפרו את זה, אם רק הפעילות מולם תהיה דיגיטלית ולא במיליון תפסים ופקסים ותבוא מחר ותבוא בעוד יומיים, אז אני חושב שזה יגרום ליותר אנשים לעשות עסקים. לכן אני מבין את החשש שלך, אתה פוחד, ואגב זה חשש מוצדק, שבעצם זה יהיה סוג של קיצור דרך לכל מיני טייקונים ובעלי עניין חזקים, מקושרים וקבוצות לחץ, לבוא פשוט לקצר תהליכים, לעבור דרך השרים ודרך ראש הרשות הרגולטורית העליונה, וכך לחסל את כל שומרי הסף. אם זה מה שיקרה, אז כמובן שזה תהיה החמצה משמעותית, וזה גם יפגע בציבור, וזה לא ישרת את המטרה של אף אחד מהשרים שהציגו היום את הרעיונות שלהם. אני לא חושב שזו המטרה. אני כן חושש שזה עלול לקרות במצבים מסוימים. כלומר, שהשרים בבואם, מה שנקרא לקדם עסקים, יעשו גם קיצור תהליכים לגופים עסקיים או לרגולציות שהן באמת חיוניות כדי להגן על שלום הציבור, על ביטחונו, על רווחתו, על בריאותו הפיננסית. יש הרבה מאוד מקומות שבהם אתה אומר רגולציה הכרחית. רמזור אדום בצומת זו רגולציה הכרחית, כי אחרת יהיו תאונות ויהיו פקקים ואף אחד לא יוכל להתקדם. השאלה אם בכל צומת צריך לשים רמזור אדום, או שיש מקומות שבהם צריך לאפשר את חופש התנועה בלי רמזורים, כי התנועה שם בינתיים זורמת בסדר, ולא נזקק שם לעוד מישהו שיבוא ויקבע את...
לי אתה נראה קצת תמים בעניין, בוא נגיד ככה, שתאגידים גדולים, תאגידים בעלי יכולת, שמבינים היטב את העסקים שלהם, בזמן שהרגולטור ואחרים פחות מבינים אותם, לא ינצלו את הבדיקה מחדש של כל התהליכים הרגולטוריים, אותו תוכנית גרנדיוזית שאתה מתאר לנו פה, גם כדי לנסות לשפר את מצביהם, ולהוריד מעצמם כל מיני חובות, אבל חובות שהם נדרשים, זאת אומרת, יבואן של מזון צריך לוודא ש... אין רעל במזון שהוא מייבא, אז עכשיו הוא יבוא ויגיד, היי, אין שום בעיה, בוא נוריד את הרגולציה הזאת ממני.
לא, איתן, ההפך.
אז מה? מה יהיה? הוא יתחיל את כל לנו דברים מורעלים.
איתן,
נחיה ונראה למה זה ילך.
לא, איתן, היום המצב הפוך, שהרבה מאוד יבואנים הצליחו להסתדר באמצעות תקינה והסכמי בלעדיות.
נכון, יש גם וגם.
בצורה שחוסמת את דרכם של אחרים להיכנס לשוק הזה ולייבא בעצמם. זה יכול להיות מוצרי מזון, זה יכול להיות משחות שיניים, זה יכול להיות 1001 דברים.
נכון, זו דוגמה אחת, אבל אתה יודע, יש 1000 דוגמאות אחרות, יש הרבה מאוד דוגמאות על, בתחום שוק העבודה, יש הרבה מאוד תחום בסך כל הגנה על, על האזרח, הנושא של תחרות. אתה יודע, הדברים האלה התפתחו על פני עשרות שנים במאות מדינות, טלאי על טלאי אתה יכול לקרוא לזה, אפשר לקרוא לזה רובד על פני רובד, ככל שציבור הבין שאפשר וצריך להגביל תאגידים בדברים מסוימים, כדי שבסופו של דבר הציבור לא ייפגע מצד אחד או ירוויח. בדיקה מחדש של הכל, יש בה גם סיכונים.
יש בה סיכונים, ודי ברור שהגופים המקושרים, המתוחכמים ורבויי הלוביסטים יעוטו על המציאה וינסו באמת לראות איפה משפרים שם את מצבם. לא זו המטרה של התוכנית הזאת, זו עלולה להיות התוצאה של התוכנית הזאת, ובעניין הזה אני שותף לחשש שלך. אבל שוב, הממשלה תיבחן ביכולת שלה לשפר את מצבו של בית העסק הקטן והבינוני, ולא ביכולת שלה לשפר את מצבם של טייקונים וכל מיני גופים ריכוזיים וקרטליסטים וכוחניים במשק. אז התוצאה היא שאנחנו צריך לחכות ולראות מי באמת הנהנים מהדבר הזה ועד כמה הביצוע, כי אמר ראש הממשלה נפתלי בנט שיש הרבה מאוד תוכניות ממשלתיות מאוד מאוד טובות ויפות, בסופו של דבר הכל קם ונופל על הביצוע ועל ההתאמה בין הוויז'ן של כל העניין הזה ובין היכולת להוציא אותו לפועל, המציאות תלמד אותנו.
על זה אנחנו מסכימים שבסופו של דבר ההחלטות והביצוע הם שקובעות, ואנחנו נצטרך לעקוב את זה, ותחום הרגולציה הוא בדיוק המקומות האלה שבהם הפרטים, ואתה יודע מה, הפרטים הקטנטנים, דברים שרק מעטים אנשים מבינים, הם הדברים החשובים. אנחנו ראינו את זה בכל כך הרבה רפורמות שנראות טוב, ובסופו של דבר איכשהו נלקחו והפכו לכלי בידי החזקים לארגן את הרווחים של עצמם. מתווה הגז הוא רק דוגמה אחת מהם. סמי, תודה.
על הכיפאק.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן.
כתב הרכב החדש ישן שלנו, אז קודם כל מזל טוב על שובך. אנחנו רוצים לדבר כמובן על הפקקים, ואתה מדווח הבוקר ששנת 2021, זאת אומרת המחצית הראשונה של שנת 2021, הביאו לנו שיא של מסירת מכוניות, דבר שאף אחד לא יופתע כשהוא רואה את מצב הפקקים. אבל תסביר לנו, למה עם ישראל ממשיך לקנות מכוניות כמו משוגע, למרות שהוא עומד איתם בפקק?
תראה, זה נראה כאילו למדנו משהו לא נכון מהקורונה. קורונה, אני חשבתי, בתמימות אולי, שתלמד אותנו שאנחנו לא חייבים להגיע כל בוקר פיזית לעבודה, ולא חייבים להתחיל את העבודה בדיוק באותה שעה, וגם יש יתרונות בדברים שקרובים לבית שלנו, אבל הלקח הכי חשוב שמסתבר למדנו זה שלא להתקרב בתחבורה ציבורית. אחרי כל כך הרבה שנים של השקעה ב... צריך להגיד, לא מספקת, אבל עדיין ניסיון לשפר את החורה הציבורית, בקורונה היא הושבתה כמעט לגמרי, צומצמה, מה שכן פעל היה מאוד מאוד צפוף, ומי שרק יכול היה להרשות לעצמו, השתמש יותר ויותר במכונית הפרטית.
אני לא בטוח שזה התשובה המלאה. קודם כל, בוא תתן לנו את המספרים. כמה מכוניות נמכרו ונמסרו במחצית הראשונה של השנה הזו, שממש הסתיימה בימים האחרונים, ואיך זה נראה מול שנים קודמות?
נמסרו 183 מכוניות.
אלף, 183 אלף מכוניות.
אלף, כמובן, כמובן. צריך להזכיר שרק לפני עשור, 200 אלף מכוניות בשנה נחשב למספר C. כלומר, אנחנו הגענו תוך מחצית למספר שכמעט מתקרב למספר המסירות השנתי בישראל, ויש כאן הרבה אנומליות. יש הסברים כמובן לא חסר, ו... באמת יש סוג של פיצוי על המכוניות שלא נמכרו בשנה שעברה, אבל מצד שני, יש אנשים, יש גופים שלא קונים. חברות הליסינג קונות הרבה פחות מבעבר, וזה שאנחנו מגיעים לשיא כזה, למרות שהן לא קונות והן או לא פעילות כמו שהן רגילות, והלקוח הפרטי מצליח להרים את השוק לכאלה מספרים, זה כמובן טוב ליבואנים, טוב לקופת המדינה, אבל בטווח הארוך זה רע מאוד למשק.
תאמר לי, יש תמיד שאלה ששואלים, ויש לנו נתונים ממש מדויקים על כל מה שקשור למסירות ולהרכב המסירות, ותכף נתייחס גם לזה ככה בשביל לדעת מה קונים כרגע, אבל יש את השאלה של כמה מכוניות בעצם נגרעות מהצי הלאומי או מוצאות לגמלאות. זה חשוב להבין את זה כשמנסים לראות כמה מכוניות נוספות, את הדלטה, את התוספת של עליית הרכבים לכבישים, שהכבישים הם באותו גודל, נתיבי הילון לא קיבלו עוד נתיבים. האם אנחנו יודעים משהו על העניין הזה שלנו, איזשהו דרך להעריך את מספר המכוניות שיוצאות מהמחזור?
אנחנו יודעים את זה באיחור ניכר, באמת נדע כמה מכוניות נגרעו השנה איפשהו באמצע 2022, בשנים האחרונות מדובר במספר שלא משתנה באופן דרמטי, בסביבות ה-200 אלף מכוניות בשנה. זה אומר שאם אנחנו השנה, אולי, אגב, אולי השנה יהיו יותר, אולי הגדילה הזאת במספר המכוניות שנקנות, אומרת גם שהגריטה תהיה במספר גדולים יותר, כי יותר אנשים מחליקים את המכוניות לחדשות יותר, ובמורד שרשרת ה... הערך הזאת, שרשרת המכוניות המשומשת, יש מכונית משומשת שכבר לא יהיו לקונים, אבל אנחנו רואים עלייה ברמת המנוע של ישראל, עלייה הדרגתית, והצפיפות בכבישים מורגשת גם כי מספר כלי הרכב הולך ועולה.
כן, זה באמת נראה שילוב של החשש מלנסוע בתחבורה הפרטית, אבל בינינו, רוב האנשים שקונים מכונית חדשה יכלו לקנות גם מכונית משומשת, ואו מן הסתם אולי כבר הייתה להם מכונית משומשת כזו שהם השאירו בבית, יחד עם, אתה יודע מה, תחושת עושר של משקי בית רבים, שפשוט מחליטים לשדרג את עצמם, ואם כבר להיתקע בפקק, אז להיתקע בפקק במכונית כיפית במרכאות.
כן, באמת היבואנים מספרים שיש סוג של פיצוי עצמי שכזה, שלא לא נסעתי לחול, ולא מימשתי כל מיני תוכניות, ואני הרגשתי שאני לחוד בבית, ואני הולך וקונה מכונית חדשה, ואני אפילו יכול לספר לעצמי סיפורים שאני לא קונה משומשת, כי אני אולי חושש מהקורונה, או לא יודע מי נהג בקודם, כאילו שזה באמת זה...
זה כבר באמת חרדה באמת ממוקדת יותר. בוא תגיד לנו קצת לגבי הסוגים של המכוניות, גם ברמה המותגית וגם ברמת המכוניות רגילות, מכוניות מיני, מכוניות משפחתיות, קרוס אוברים למיניהם, ג'יפים. מה אתה יכול לספר לנו במגמות שאנחנו רואים כרגע?
אז אנחנו באמת רואים שבמגמות אין שינויים חדים ממה שאנחנו מכירים. המותגים החזקים נשארים חזקים, היבואן הכי גדול זה כל מוביל שמייבא בין היתר את יונדאי, שהוא המותג הנמכר ביותר בארץ, טויוטה ממשיכה להיות חזקה, וכך גם קיה, ומהאירופאים היחיד שככה מסתנן לעשירייה הראשונה זו סקודה, והמכוניות למרות התוח בביצוי רובן יחסית באמת שמרניות, רובן מכוניות שאפשר... לסמוך עליהן, יונדאי איוניק, טויוטה קורולה, שרק בשוליים של השוק אנחנו רואים באמת את הדברים החדשים שמתחילים לקרות, בעיקר החשמליות, שיותר ממכפילות את נתח השוק שלהן.
מכמה לכמה? ואיזה אחוז הן מגיעות עכשיו?
טסלה לבדה מגיעה לכמעט 2,000 מכוניות במחצית הזאת. כלל החשמליות כמעט 4,000, וטסלה מגיעה למקום ה-15 בין המותגים, והיא מקדימה, מותגים הרבה יותר מוכרים וותיקים, את פולקסווגן, את הונדה, את כל מותגי היוקרה, ובאמת הפריצה המעניינת של השנה, אני צריך לזכור, יש עוד כמה משלוחים של טסלה בדרך, אז להמשיך לראות אותם.
אז אולי לסיום, באמת במקטע הלא גדול, בסופו של דבר של מכוניות יוקרה, ואפילו סופר יוקרה, פשוט כי רואים, אתה יודע, באותם פקקים באיילון, פתאום אתה רואה פרארי, אתה רואה מכוניות פורש, וים של מרצדסים ו-BMW שנראים חדשים. המספרים, הם מספרים את הסיפור הזה?
המספרים מספרים חלק גדול מהסיפור הזה, צריך להגיד שעדיין ככה, צריך לראות את הנתונים של היבוא המקביל והאישי, שהרבה פעמים המכוניות האלה מגיעות דרכו. כלומר, העלייה שאנחנו רואים ביבואנים הישירים היא רק חלק מהעלייה שיש
בה. והמספרים שנתנו עכשיו של המסירות לא כוללות יבוא אישי?
לא, הם לא כוללות את כל היבוא האישי, שאחר כל לא נרשם בעת הזאת, אבל לא מדובר במספרים גדולים. כלומר, המספרים האלה זה 97% מכלל המסירות, אז אפשר להניח שיש עוד כמה אלפי מכוניות שהגיעו בדרך הזאת.
יפה, ולסיכום, אם נסתכל בציפייה ובערכה על המחצית השנייה של השנה, אתה יודע בעצם להגיד שגם המחצית הזו תהיה מאוד חזקה.
היא תהיה חזקה, כנראה שלא חזקה באותה מידה, כי יש את משבר השבבים העולמי, שגם עכשיו, וזה עוד אחת האנומליות של מה שאנחנו רואים היום, מעיד על כך שאי אפשר לספק את כל הביקוש, שיש מכוניות שלא מגיעות לצרכנים, שרשימות ההמתנה אליהן מאוד ארוכות, אז מצד אחד נראה יבואנים מגבירים מאוד מאוד את הקניות של מכוניות היברידיות והיברידיות נטענות, כי בעצם הניסוי עליהן עומד לעלות מינואר, ויש רצון להביא אותן קודם ולהקדים ולא לשלם מיסים גבוהים כל כך, אבל לא בטוח שאפשר לספק את כל המכוניות שירצו כאן, אז הערכות בגדול, למרות שכנראה איזשהו סוג של האטה, לא נגיע ל-360,000 מכוניות השנה, אבל ל-300 בהחלט כן.
יפה, אז אין לנו בשורה למי שעומד בפקקים, למעט העובדה שכנראה שהמכוניות שמסביבו היו מכוניות חדשות ונוצצות. כן. דניאל שמיל, תודה רבה לך.
תודה, איתן, להתראות.
שלום לרוני לינדר.
היי, איתן.
כתבת הבריאות שלנו, לוקחת קצת מנוחה מענייני הקורונה השוטפים וחוזרת לעסוק בבעיות, בקלקולים, באתגרים של מערכת הבריאות, והבוקר מפרסמת סיפור לטעמי מזעזע, שאלפי אנשים התעוררו בוקר אחד לאחרונה בירושלים, וגילו שהרופאים שלהם, שליוו אותם בחלק מהמקרים שנים ארוכות, אולי אפילו עשרות שנים, דילגו ועברו לקופה אחרת, והם כבר לא יכולים בעצם לדבר איתם.
נכון, והסיפור הזה הוא בעצם איזושהי נקודת צי ותופעה שהולכת ומחמירה בשנים האחרונות של תחרות במובנים הלא טובים שלה בין הקופות. תחרות בין הקופות זה דבר מאוד מבורך, חייבים להגיד, וזה אני לא אומרת את זה רק מהשפה אל החוץ, זה באמת דבר שמאוד קידם את השירות שהציבור מקבל במערכת הבריאות. אבל בשנים האחרונות יש לה ביטויים גם שליליים ובעייתיים שמשרד הבריאות מתקשה מאוד לעצור. והסיפור הזה שהבאנו היום הוא איזושהי נקודת ציר של שבעה רופאי משפחה עצמאים שבמשך עשרות שנים בלו במטופלים גם של מאוחדת וגם של מכבי, שבעצם החליטו בהחלטה קבוצתית, הם לא החליטו על דעת עצמם, הם כמובן גויסו על ידי מכבי לעבור, לעבוד רק עבור מכבי, במטרה שאלפי המטופלים שלהם של מאוחדת יעברו יחד איתם, מכיוון שאתה יודע, איתן, איך בקשר אינטימי בין רופא משפחה, רופאת משפחה לבין מטופלים. אין הרבה קשרים כל כך אינטימיים בבריאות או בכלל, וזה בהחלט משהו שיכול לגרום, ואני בטוחה שגם יגרום להרבה מאוד מטופלים לעבור קופה.
האם כאשר באה קופת חולים, בדוגמה שלנו מכבי, ומגייסת קבוצה של רופאים, מה היא מחפשת? היא מקווה שבאמת עשרות ואלפי אנשים ידלגו ועם הרופאים שלהם, כמו במקצועות אחרים, עורכי דין ורואי חשבון שפותחים משרד?
בוודאי, ואף יותר מזה, כי באמת, כמו שאמרתי, זה באמת קשר עם רופא משפחה, זה לא סתם איזה רופא מזדמן שאתה הולך אליו פעם ומחליף וכו'. זה קשר באמת שנבנה לאורך שנים. אני דיברתי עם האנשים האלה, הם המומים, הם באמת המומים, הם עומדים עכשיו בפני ברירה שהם לא רצו בה, או לעבור קופה, שהם לא תכננו לעבור קופה, ממוחדת למכבי כדי להישאר עם אותם רופאים, או בעצם להכיר עכשיו מחדש רופא חדש, הרבה מאוד קשישים במרפאה הזאת, אנשים שקשורים לרופא שהם עכשיו, הדבר הזה גם בוא נסתכל את השנייה ברמת המקרו, מה זה גורם? כמובן שזה גורם לקופת חולים מאוחדת עכשיו להילחם בחזרה, היא מנסה לגנוב בכל כפולות רופאים למכבי ולהחתים אותם על בלעדיות. אפילו המנכ"לית המאוחדת אמרה לנו את זה בריש גלי בכתבה. אני לא הושיט את הלחי השנייה. תתחיל פה תחרות. מה שזה גורם זה גם לסחרור מחירים, להוצאה הרבה יותר גדולה, על בעצם על אותה רמת בריאות, כי בעצם זה אותם רופאים שנלחמים עליהם. הקופות מוציאות הרבה יותר כסף, והשירות נשאר בסופו של דבר בערך אותו שירות.
האם יש לך איזו הערכה כמה תוספת כספית בשכר או בתנאים צריך לתת לרופא כדי לדלג עם נקרא לזה רשימת הלקוחות שלו מקופה א' לקופה ב'?
אז אני אגיד לך ככה, אין לי כמובן גישה להסכמים.
לא, אני מניח שזה פרטני, אבל אולי סדרי גודל.
כן, זה פרטני ואין לי גישה להסכמים. אני יכולה להגיד לך שבמקרה של הקבוצה הזאת בירושלים, המנכ"לית של מאוחדת אמרה שמאוחדת שילמה להם 3.5 מיליון שקל בשנה, עבור המבוטחים שלה, לא בטוח שזה אומר שהשמעו להם את הסכום או משהו כזה, אבל זה הסכום, אפשר רק לתאר כמה הציעו להם בשביל הבלעדיות. אני יודעת על רופאים בודדים ששדרגו את השכר שלהם ב-50%, בעשרות אלפי שקלים עבור הבטחת בלעדיות. אני יודעת על רופאים שכבר הם בעצמם ניגשים לקופה ואומרים כמה אתם מוכנים לשלם לי בשביל בלעדיות. כלומר, זה הפך להיות שוק פרוע ממש, ממש ממש פרוע. אני יודעת גם על מנהל מרפאה באחד היישובים עם מרפאה של הרבה רופאים שעשה מהן מכרז בין הקופות, הלך קופה ואמר כמה אתם יכולים לשלם לי כדי שנעבור לעבוד, זה מרפאה שמשרתת את 4 הקופות, כמה אתם יכולים לשלם לי שאני אעבוד רק איתכם, ומדובר שם על מיליונים רבים מאוד.
תשמעי, זה נשמע כמעט כמו אקזיט של רופאים על רשימת הפציינטים שלהם.
הרופאים, אתה יודע, הרופאים לא הייתי מאשימה אותם כל כך מהר, שוק פרוע של תחרות בין הקופות. מי שצריך לעשות פה סדר זה הרגולטור, גם הקופות צריכות לתפוס אחריות, כי מדובר פה בסופו של דבר בתספי ציבור, ומבוטחים שבאמת קמים בבוקר, וכל המשחק הזה מתנהל מעל הראש שלהם.
נו כן, זה בדיוק העניין.
נכון.
בשיא הקורונה אנחנו תפחנו על עצמנו, על השכם, ונהננו והתמוגגנו מהקופות הציבוריות שלנו, שבאמת נתנו לנו דברים שבכמעט כל שאר המדינות בעולם היה מאוד קשה לקבל, וחלק מההצלחה ככל שיש בקורונה זה לא רק...
הקופות הן באמת... מהגופים היעילים ביותר שיש בארץ, ובטח במערכת הציבורית בישראל. אני אגיד לך משהו, עוד דבר, בשיחות סגורות, שאני מדברת אחד על אחד עם מנהלים בכירים בקופות, הם משתוקקים לאיזשהו רגולטור חזק שיבוא ויקטע את התחרות הפרועה, את החלקים הפרועים בתחרות. כי כרגע יש בעצם מאזן נעימה ביניהם, זה מה שקיים כרגע, מאזן נעימה. הם יודעים שאם אני אשחק לפי הכללים ואני אהיה בסדר, אז קופה אחרת יגנוב סוסים. כן, ולכן אבל... זה יותר חזק מהרגולציה של משרד הבריאות. זה משחק מאוד גדול, אגב, לשר החדש, ניצן הורוביץ ולמנכ"ל החדש,
תכף
נחמנש.
תכף נדבר עליו משפט, אבל זה נשמע כמו גלישה לרפואה פרטית באיזשהו מקום. זאת אומרת, הכסף הזה בסופו של דבר ייגרע מהציבור, כי הקופות ישלמו יותר, האזרחים ימשיכו לשלם אותו דבר, כי את חוק הבריאות לא משנים, וזה עדיין אותו שיעור של תשלום. אז אם זה הולך לכיס של הרופאים, ואיני לא צרה בהם כרגע, זה ירד מהשירות.
נכון, אנחנו בעולם שמשאבים מוגבלים, ויש פה השתוללות תקציבית של הקופות. אני כן יכולה להגיד לך שממש של האחרונה, המנכ״ל היוצא, חזי לוי, פרופסור חזי לוי, עושה מכתב חסר תקדים לקופות, שאומר להם, אתם מצפצפים על הכללים, אתם חורגים מהחוק במה שאתם מוציאות, על שיווק ופרסום, ואם אתם לא תפסיקו את זה מיד, אנחנו ננקוט רוחם צעדים שהחוק מאפשר לנו, שזה החל ממינוי חשב מלווה, ועד אפילו פיתורי מנכ״ל. פה אני מתחברת למה שאמרתי קודם, שיהיה מבחן באמת של ההנהלה החדשה של משרד הבריאות, האם הם ילכו עם זה הלאה, האם הם באמת המשיכו את הקו הזה.
אז בואי נדבר על משרד הבריאות, יש שם שר חדש שהוא לא מהאנשים שהתמקדו והתמקצעו בתחום הבריאות בעבר, יושב ראש מפלגת מרצ ניצן אורוביץ, והוא צריך לעשות עכשיו הרבה דברים, הוא גם הרגולטור של מערכת הבריאות בסופו של דבר, והוא גם נכנס בעצם למאבק תקציבי מול משרד האוצר, לקראת התקציב שכבר נותרו פחות מ-100 ימים כדי להגיש אותו, אחרת הכל מתפרק פה מבחינה פוליטית כרגיל, והוא בא ומודיע שהוא לוקח יועץ ולא אחר מאשר את ניסנקורן.
אבי ניסנקורן.
מה אנחנו חושבים על הדבר הזה?
מה אני חושבת את זה? אולי אני אדע בסוף התהליך. כן, אני יכולה להסביר את ההיגיון שהנחה אותו, שאני מניחה שהנחה אותו. תראה, התקציב הזה מבחינת מערכת הבריאות הוא מאני טיים, לא היה תקציב הרבה שנים, התקציב לא יהיה גם כנראה הרבה זמן אחרי, ואנחנו אחרי קורונה, וזה, אם יש זמן להישגים למערכת הבריאות, זה הזמן. אורוביץ רצה לידו מישהו באמת עם כישורי מסע ומתן, וככה הוא הגיע לניסנקורן. האם זה יצליח? האם הוא יצליח ככה להגיע להישגים? ומה בעצם ההישגים? זאת גם שאלה. מה הוא מסמן כהישגים? האם הישגים ארוכי טווח, כמו הגדלת מספר הרופאים, שזה גם קשור לאייטם הקודם שלנו, כי כל הסיפור הזה הוא קשור למחסור ברופאים גם. או שהוא ילך על הישגים קצרים. יהיה מאוד מעניין לראות איך יהיה. מה שכן זה חסר תקדים, אני לא זוכרת שהכניס כזה יועץ מקצועי.
את יודעת, משרד הבריאות ייקח יועץ בכיר, ואז למה שמשרד האוצר לא ייקח גם כן איזושהי שורה של יועצים? הרופאים שבאמצע ייקחו את, אני לא יודע מה, חברת ייעוץ א', ב' וג'.
זה לא תסריט מופרך.
כל הדינמיקה עשויה להשתנות לגמרי ביחס למה שהכרנו בתנאים האלה, ואני לא יודע אם זה טוב או רע, כי את יודעת, בלי קשר לעניין הזה שלוקחים סיפור אחר מה-24 שעות האחרונות, ורואים איך חברת החשמל, כנציגים של הציבור הישראלי לכל מה שקשור לייצור חשמל, ניהלו מסע ומתן עם מונופול הגז, אז לפי התוצאות ולפי הניתוח של עמיתנו אבי בראלי, אנחנו יצאנו פריירים בעניין הזה, אז אולי באמת צריך להתחיל לקחת פה יועצים כדי לקבל את מה שצריך, גם הציבור, לא רק המומחים מהצד השני.
אני מחכה למבחן תוצאה, זה כרגע בגדר חידה איך זה יעבוד הדבר הזה, כי זה פעם ראשונה, אז זה מאוד מעניין.
רוני לינדר, אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. ערכו אותנו והקליטו אותנו מאיה בן ניסן ויונתן מניאביץ', ואנחנו נתראה כרגיל שוב מחר ביום רביעי. להתראות.